בדרך כלל עניינו, לא בדרך כלל, תמיד, עניינו של חינוך זה הסעדים הראשונים שמכניסים את הדבר לתלם, ואחר כך הדבר המתחנך, אם זה כלי בבית המקדש, או שזה אדם שמתחנך, או חנוכת המזבח. כל החינוכים כולם עניינם התחלה, נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה התחילו, וההתחלה הזאת היא זאת שנקראת חינוך. וחנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לא יסור ממנה. ככה זה. החינוך הוא מחנכים, משתדלים שהחינוך הזה יכניס את המתחנך לתלם, והוא ימשיך באותה דרך שבו הוא התחיל. ככה זה, זה עניינו של חינוך. כיוון שחנוכה, המועד חנוכה, נקרא על שם החינוך, אז פירוש הדבר, זה חג של איזשהו חינוך, חנוכה. חנוכה עניינה, אנחנו גם, קריאת התורה היא גם חנוכת המשכן. קריאת התורה של חנוכה עניינה אותה חנוכה שכתובה בתורה. חנוכה שכתובה בתורה זה חנוכת המשכן. וזאת הייתה נקודת ההתחלה, החינוך. ואחר כך המשכן המשיך, כן, לעבוד כל זמן שהוא היה קיים, כל משך הזמן שהמשכן היה קיים. אין מחנכים את המזבח אלא בתמיד של בן הארבעים, ואחרי שחינכו את המזבח, אז המזבח ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך, עד ש... לעולם, ככה זה. כהן, כשהוא נכנס לעבודה, צריך להתחנך, חייב בחינוך, חייב ב... צריך להביא מנחת חינוך. ואחר כך הוא ממשיך לעבוד, להתחנך, ומכאן ואילך, כן, מכאן ואילך הוא ממשיך לעבוד. לאיזה המשך מצפים מאיתנו? אחרי שהיום אנחנו, כן, היום אנחנו, המועד של היום זה המועד של ההתחלה למה שנקרא בעברית של היום ליישם את החינוך. חנוכה נגמר. החנוכה, המועד עצמו, נגמר, ומכאן ואילך אנחנו צריכים, עם מה שהתחנכנו בחנוכה, אנחנו צריכים להמשיך. איזה נקודה הייתה החינוך? אנחנו לא ממשיכים להדליק נרות ולא ממשיכים להגיד הלל. אנחנו לא ממשיכים במה שהתחייבנו בחנוכה. אז מהו הדבר שהוא החינוך שאנחנו צריכים להמשיך אותו? על מה חל החינוך ואת מה אנחנו צריכים להמשיך? מה המשך הדרך? כן. כן, בקצרה. לאיזה עבודה התחנכנו? שאותה אנחנו צריכים להמשיך. זה לא ברור, כי המצוות של חנוכה, כן, אותם אנחנו לא ממשיכים עד חנוכה הבאה, שוב, שאנחנו שוב צריכים להתחנך. קרה בחנוכה, מה שהיה, כן, אז זה יודעים, כן, חזרנו הרבה פעמים על מה שכתוב ועל הניסים, אנחנו יודעים מה שקרה בחנוכה, אנחנו יודעים שמלכות יוון הרשעה עמדה עלינו להשכיחנו תורה להעבירנו מחוקי רצונו יתברך. וכביכול בורא העולם ריחם עלינו ורחמה לרבים, עמד לנו בעת צרתנו, רב את ריבנו, דן את דינינו, נקם את נקמתנו. זה מה שקרה. אלו, זה מה שהיה, זה מה שקרה. אחר כך, אחרי הניצחון, אחרי הניצחון, אז באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה, אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. זהו. מה צריך להישאר איתנו מחנוכה, שהיא חינוך, זה עצם עניינה. חינוך. חינוך זה נקודת התחלה. איפה זה? איפה זה? איפה זה ממשיך? נראה, אותו ניצחון על יוון, אותו ניצחון היה ניצחון שלם, היה ניצחון סופי, היה ניצחון ש זהו, גמרנו עם תומעת יוון, אין לנו כבר שום עסק עם תומעת יוון, תומעת יוון כבר לא קיימת. גמרנו עם זה וזה איננו. או שזה לאו דווקא, זה לא בדיוק כך. זה לא בדיוק כך. ככה, הדבר הבא שקרה מיד אחרי חנוכה, זה קרה למעשה זה עוד בזמן שמלכות יוון שלטה בארץ ישראל. מלכות יוון שלטה בארץ ישראל, ואותו אדם, אותו מלך ממלכי יוון, אילץ את הזקנים, כמו שכתוב במסכת סופרים, אילץ אותם לכתוב, לתרגם את התורה ליוונית. א' במסכת סופרים על החזיים כתוב, מעשה בחמישה סקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית. זאת הגרסה כמו שזה כתוב פה. מעשה בחמישה סקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה יוונית, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל. למה? שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורקה. כך כתוב, זה הלשון, זאת ברייתא במסכת סופרים, וזה לשונה, זה כל הברייתא. היה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, והסיבה היא שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורך. זה הדמיון, אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה העגל. זה נורא, זה קצת, זה נשמע קצת דבר שצריך באור. איך זה מצטרף לחטא העגל? אין לך פורענות שבאה על ישראל שאין אימה מחטא העגל, כתוב בגמרא. חטא העגל הוא השורש לכל הפורענויות שבאות עלינו. כל הפורענויות שבאות עלינו, שלא תבונה. אבל כל הפורענויות שבאות עלינו שורשם בחטא העגל. אין לך פורענות שבאה על ישראל שאין אימה מחטא העגל. מה האסון הגדול שקרה בתרגום התורה ליוונית? אז כתוב בברייתא, הסוד הגדול הוא שהתורה לא יכולה להתרגם כל צורכה. זה הכל, זה הכל. אז ככה, אנחנו, הדבר הזה, אנחנו מצרפים אותו, את הדבר הזה, את האסון הזה, אנחנו מצרפים לעשרה בטבת. ואני אקריא את הסליחה, כמו שהיא כתובה, סליחה. זאת סליחה אשכנזית. סליחה אשכנזית, אנחנו אומרים אותה בעשרה בטבת. אזכרה מצוק כאשר קראני. בשלושה מכות בחודש הזה היכני. קיבלנו שלושה מכות בחודש הזה. גדעני, הניעני, היכעני. מיני לשונות שזה לא לגמרי ברור מה זה מתכוון. אך אתה הלעני. דיאחני בשמונה בו שמאלית וימנית, עלו שלושתם קבעתי תענית. כתוב כאן שאת כל שלושת הימים האלה, במגילת תענית כתוב, שכשאותו תלמי המלך, אותו מלך יווני שלא, ולמעשה הוא ישב במצרים, אבל הוא מלך על ארץ ישראל. כך כתוב. ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. מלך יוון אנס את החכמים, הכריח אותם לכתוב את התורה ביוונית. וזהו, ככה זה הנוסח של הסליחה. מלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. דת זה התורה, לכתוב יוונית, את התורה היוונית. במגילת תענית, בסוף מגילת תענית, כתוב שזה הביא, אז ירד חושך לעולם שלושה ימים. ירדה לעולם חשיכה, שלושה ימי חשיכה ירדו לעולם. זה אלה הם שלושת הימים. שמונה, כי שמונה בו, כמו שכתוב, זה קרה בחטא בטבת. בחטא בטבת, מלך יוון, כן, אנס את החכמים לתרגם לו את התורה ליוונית. אז ירדו שלושה ימי חושך ירדו לעולם. חטא, ט', י'. וכאן כתוב מה קרה ביתר הימים. שלושת הימים האלה, ירדו שלושה ימים. שם במגילת תענית כתוב שקרה, הדבר שקרה בעשרה בטבת, זה כתוב מפורש בפסוק. כמו ש... זה כתוב הרי בפסוק, זה תענית מדברי נביאים, עשרה בטבת. וכתוב, התענית היא בגלל ששמח מלך בבל על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק, זה לשון הרמב"ם. מלך בבל שמח על ירושלים, הגיע צר על ירושלים, והכניס אותה, שם אותה, במצור ובמצוק. אבל חושך של שלושה ימים ירד לעולם בזמן שתרגמו את התורה ליוונית. אז החשיכה הייתה של שלושה ימים, ושלושת הימים האלה הם מכסים את שלושת הצרות שקרו הרבה הרבה קודם. הרבה קודם. הצרה השנייה שהייתה, זה לא ברור. כאן בסליחה הזאת כתוב, מה שקרה בטט. זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר. חסך מעלי מעיל הוד וצפר. טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר, הוא עזרא הסופר. זאת אומרת, נפטר, נסתלק מהעולם, נסתלק לבית עולמו עזרא הסופר. זה הדבר הנורא שקרה בטבת. מה שקרה בעשרה בטבת מפורש בנביאים. כמו שאמר, שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. שלושת ימי החושך שכתוב במגילת התענית, זה בגלל תרגום התורה ליוונית, שזה קרה הרבה אחרי שנפטר עזרא הסופר. אחרי שנפטר עזרא הסופר, אז מלאך, זאת אומרת, נתכהן בכהונה גדולה שמעון הצדיק, ושמעון הצדיק היה זה שאלכסנדר עצמו, שהוא בא לארץ ישראל, ראה אותו והשתחווה בפניו, כמו שכתוב מפורש בגמרא ביומא בדף סמ"ט, ידוע. אלכסנדר עצמו, אלכסנדר שנקרא בעולם אלכסנדר הגדול, הוא השתחווה, ירד ממרכבתו והשתחווה אפיים ארצה לפני שמעון הצדיק. זה מפורש בגמרא. אמרו לו, מלך גדול שכמוך השתחווה ליהודי זה? אז הוא ענה להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. כשאני נלחם ואני הולך וכובש, ואלכסנדר הרי הלה היה הולך וכובש שלא כדרך הטבע, שלא כדרך הטבע, הוא כבש את כל העולם שלא כדרך הטבע. אז הוא גילה הדמות שכאילו הולכת לפניו ומנצחת לפניו, מצליחה את דרכו ונותנת, כאילו נותנת לו את הכוח לנצח. דמות דיוקנו של זה, זאת, זה הדיוקן שאני רואה לפניי כשאני הולך במלחמה, אז הוא הולך לפניי ומנצח לפניי בבית מלחמתי. הוא זה שפותח בפניי את הכל, פותח את הדרכים ומאפשר לי לנצח בכל מקום. שמעון הצדיק. הרבה אחר כך, אחרי שאלכסנדר מת ומלכו הבנים הדיאדוכים, כמו שידוע, תלמי המלך היה אחד מהדור הרביעי מאלכסנדר. עזרא הסופר כשהוא נפטר, זה עוד היה הרבה קודם. אז שתרגמו את התורה ליוונית, ירד חושך לעולם שלושה ימים, ושלושת הימים האלה הם הצרות. מה שקרה בעשרה בטבת קרה הרבה הרבה קודם, זה היה חורבן בית ראשון. שמח נבוכדנצר על ירושלים והביאה במצור ובמצור, זה היה חורבן בית ראשון. הדבר האחרון שקרה משלושת הדברים האלה, זה היה תרגום התורה ליוונית, זה היה הדבר האחרון. אז כשזה היה, אז באותה עת ירד חושך לעולם שלושה ימים, ובמגילת תענית כתוב בפירוש שירד חושך לעולם שלושה ימים, זה משום ששלושת הימים האלה הם כולם ימי צרה, ומפרטים את הצרה. אז כאן בסליחה הצרה של תת מפורטת. אז נפטר, מסתלק לבית עולמו עזרא הסופר. אנחנו לא, אין לנו צומות, תעניות, שלושתם קבעתי תענית, כמו שכתוב. חסידים ואנשי מעשה לפנים בישראל היו צמים שלושה ימים, חטא וטט ויוד, שלושתם קבעתי תענית. אלה תעניות ממגילת תענית. כשקרה הדבר השלישי, הדבר האחרון, אז ירדה חשיכה לעולם שלושה ימים. זה כתוב, כן, זה כתוב במגילת תענית, זה לא כתוב כאן במסכת סופרים. במסכת סופרים כתוב שהיה אותו היום קשה להם לישראל, זה מדברים רק על מה שקרה בחטא טבת. היה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. אז קצת, שם במגילת תענית כתוב, בתת לא פירשו בו חכמים מה היה. חכמים לא פירשו לנו מה קרה. כך כתוב במגילת תענית. זאת אומרת, כאילו, תת תבת, שקברו את זה לתענית, זה ברור, זה כתוב שם, אבל הסיבה נעלמה. הסיבה נעלמת. לא גילו את הסיבה. אז המפרשים שם אומרים, שהסיבה היא שזה יום ההולדת של אותו איש. אותו איש, ימח שמו וזכרו, כמו שזה ראשי תיבות של שמו. אז זה יום ההולדת של אותו איש. זה אומרים המפרשים, ויש מי ש... יש מי שעשה את החשבון, היו כמה שעשו את החשבון, החשבון הנכון, זאת אומרת, הם, אז, הנצרות חיה על שקר, היא שקר, זאת אומרת, השקר הוא בתאריך שבו אותו פגר מת. הוא מת הרבה הרבה קודם, הרבה הרבה קודם, הוא היה תלמיד כמו שכתוב בגמרא. הוא היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, שעוד היה מאוד סמוך לימי יוונים. מיד, זה הזוג, הזוג שבא אחרי יוסי בן יועזר אסטרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. אחר כך באו ניתאי ארבלי ורבי יהושע בן פרחיה. הוא היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, כמו שידוע. הרבה קודם, הם מאחרים את זה בגלל כן, השקר הגדול זה הרי הדת, הדת של הדת שלהם, הרליגיה שלהם. כן, זה השקר הגדול, אבל הם זקוקים לצורכי הדת, הם זקוקים שהוא מת סמוך לחורבן. סמוך לחורבן, כאילו, כביכול בורא העולם, כן, החריב את כלל ישראל, החריב את כלל ישראל ובחר כאילו, כן, אפרה לפומה, בחר בו כאילו, קראת איתו ברית, בר מינן, ברית חדשה, בר מינן, כן, אלה דברי הבל, דברי הבל בעצם עניינם, דברי שקר מבחינה היסטורית, דברים בטלים בקיצור, דברים בטלים. זה ככה זה, כך מרמים את העולם, זה ככה זה. אבל אנו אין לנו אלא דברי חז"ל, כמו שידוע, כן. אין לנו אלא דברי חז"ל. וידוע, כן, הצנזורה שלטה בכל דבר ודבר. יש מי שמראה ראשונים שדנים בדבר הזה. משמע שזה כן, משמע שזה לא. בקיצור, בכל מקום יש התביעות אצבעות של הצנזורה הנוצרית נמצאת בכל מקום. הדבר הזה בכל אופן כתוב בגמרא. מחקו את זה מהגמרא, הם מחקו מהגמרא את הסיפור של רבי יהושע בן פרחיה, אבל זה כעת וחזר. זה חזר. החזירו את זה עכשיו. היום כבר לא כל כך פוחדים מהצנזורה הנוצרית. הוא המעשה. אז האסון שקרה, וזה דבר מאוד מובן, למה לא פירשו חכמים? למה? למה קבעו תענית ביום שהוא נולד? זה היה חסר בדיוק. זה היה חסר בדיוק, לקבוע תענית ביום שאותו, כן, אותו איש נולד. לקבוע ביום הזה תענית, זה היה עלול, זה עלול לסכן את כל כלל ישראל. אז לא פרשו בו חכמים למה, כן, אבל היום, כן, זה מותר. היה מי שחישב ומצא שבשנה האמיתית שהוא מת, כמו שיוצא מדברי הגמרא, בשנה האמיתית שהוא מת, אז זה היה בטט טבת, שהוא נולד, סליחה, כן, בשנה האמיתית שהוא נולד, אז זה היה בטט טבת. פנים, זה מה שכתוב כאן. שלושה דברים קרו, שלושה דברים קרו. בגלל הדבר הראשון כתוב, זה כתוב מפורש במגילת תענית, הדבר הראשון, היינו, מה שהיה בחטא טבת, זה היה, כן, תרגום התורה ליוונית. ומה שקרה בחטא טבת היה סיבה שירדו שלושת ימי אפלה, שלושה ימי חושך ירדו לעולם. בגלל שכל שלושת הימים, ח' וט' וי', כולם הם ימי צרה, ומה שמתבאר זה שהצרה הזאת שהייתה, הצרות בשלושת הימים האלה, הן היו צרות שמצטרפות, כן, להיות מאור אחד. הן היו צרות שמצטרפות לצרה גדולה אחת. אז נראה. בגמרא כתוב שהיה אותו, במסכת סופרים כתוב, שהיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, והסיבה היא לפי שאין התורה יכולה להתרגם כל צורקה. כך כתוב. ביום שנעשה העגל נשברו הלוחות. זה כתוב בתורה. ביום שנעשה העגל נשתברו הלוחות. וזה כל בר דעת מבין. שהתורה במצב של הלוחות הראשונים שונה בעצם מהתורה שנשארה איתנו אחרי שנשברו הלוחות הראשונים ונשארנו עם הלוחות האחרונים. הלוחות הראשונים היו, כמו שכתוב בפסוק, הלוחות הראשונים היו והלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים חרות על הלוחות. כך כתוב. הלוחות עצמם היו מעשה אלוקים, והמכתב היה מכתב אלוקים. הלוחות השניים לא היו מעשה אלוקים. הלוחות השניים, משה רבינו הביא איתו, פסול לך, שני לוחות אבנים כראשונים. הכתב, המכתב, היה כתב אלוקים. כן? כביכול, בורא העולם. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אבל, כן. הלוחות, מעשה אלוקים הימה, מזה נשארנו רק עם שברי לוחות. הלוחות שהם מעשה אלוקים, רק שברי לוחות. הם מונחים בארון. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. הצד השווה שבכל הדברים שקרו, הצד השווה, הצד שהוא הקו שמחבר את כל האסונות שקרו בימים האלה. גם התחלנו לשאול, כן, לא מצאנו אף פעם תענית שנגזרה בגלל מיתתו של צדיק. אנחנו לא מוצאים, לא נקבעו תעניות. לא נקבעו תעניות על מיטת צדיקים. מעט קורה רק עם מיטות צדיקים. יש תעניות צדיקים, יש כמה, כן, מה שנקרא. אבל בדרך כלל, עזרא הסופר נקבע תענית שהיא, שלושתם קבעתי תענית. התעניות האחרות, או פטירתם של צדיקים, אנשי חברה קדישה מתענים בזין אדם. וזה יש סיבה מיוחדת לדבר הזה. זין אדם זה יום פטירתו של משה רבינו. כלל ישראל לא מתענה בזין אדם. אבל יש כמה תעניות צדיקים. בראש חודש ניסן, בגלל נדב ואביהו, שזה היה משהו של חורבן. משהו מעין חורבן. צום גדליה היה חורבן. כן, היה משהו של, כן, הייתה חורבן של, של החורבן של שארית הפליטה. צום גדליה, זה גם היה משהו מעין חורבן. מה עזרא הסופר היה? כמובן, עזרא הסופר היה עזרא הסופר. אבל הפירוש, כפי הנראה, עזרא הסופר, הגמרא אומרת, מלאכי זה עזרא, כך כתוב בגמרא. זאת אומרת, בתת תיבת מת הנביא האחרון, כך כתוב. הגמרא אומרת, זה גם כתוב ברייתא במסכת סנהדרין בדף י"א, כתוב בגמרא, מי שמתו נביאים אחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, פסקה רוח הקודש מישראל. אין יותר רוח הקודש. אין יותר רוח. פסקה רוח הקודש מישראל. ועדיין היו משתמשים בבת קול, אבל רוח הקודש פסקה מישראל. זאת אומרת, הנבואה נגמרה, נפסקה. כביכול, שאחרי שנפסקה הנבואה, אז כביכול, הגמרא דורשת בגיטין, בסוגיה של החורבן, הגמרא דורשת, כביכול על בורא העולם, מי כמוך באילים השם, אומרת הגמרא, מי כמוך באילמים, אילמים כביכול. בורא העולם משים עצמו כאילם. הוא לא מדבר. הוא לא מדבר. הוא לא מדבר יותר. הסתלקה נבואה מישראל. זה אסון. זה אסון. זה אסון שמן הראוי, כן, בהחלט מן הראוי. זה דבר ששייך, אבל דבר כזה צריך להתענות. זה שפסקה נבואה מהעולם, כביכול בורא העולם, משים עצמו כאילם, לא מדבר יותר. הדבר השלישי, בעשרה בטבת, שוב, שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. מצור ומצור. שלושת הדברים האלה הם כולם, כביכול, כולם. זה נקרא מיעוט הצורה, גם של התורה, גם של כלל ישראל, וגם של ירושלים. זה נקרא הניח עליו כפו ומיעתו. זה נהיה קטן. זה היה גדול, גדול. זה היה קשור לאין סוף. וזה נתקטן, זה נתקטן, זה התכווץ, זה הצטמצם. בתרגום התורה ליוונית, כיוון שאין התורה יכולה להתרגם כל צורכה, הכוונה, מלמדים אותנו בזה, התורה נתקטנה, נצטמצמה. היא ירדה דרגה. כמו שהתורה ירדה בדרגה מהלוחות הראשונים, שכל התורה כולה הייתה כתובה בלוחות הראשונים. כמו שידוע, מביאים הבית הלוי, בתשובות בית הלוי, יש שם חלק, סוף חלק שני, יש שם חלק דרשות, ושם בדרשה י"ח, הוא מעריך להוכיח, להביא מדרשים מפורשים. עד אחד הדברים מגיעים, מה שהיה בלוחות הראשונים. בלוחות הראשונים כל מה שנקרא תורה היה בהם. כתוב בחז"ל שכל מי שהייתה לו איזושהי שאלה, היה ניגש ללוחות ומוצא את הפתרון. איזושהי שאלה. כל מה שנתחדש על ידי חכמים, כל מה שנתבאר על ידי לומדי התורה, על ידי גדולי התורה, כל מה שנתבאר על ידי חכמי התורה, כל מה שנתבאר היה כתוב על הלוחות. כמובן, כיוון שהלוחות היו גם, הם עצמם היו מעשי אלוקים, בריאה בפני עצמה, זה דבר שהוא כולו נס. המכתב נכתב אלוקים, הלוחות מעשי אלוקים. כל הדבר הזה הוא כולו לגמרי לגמרי מחוץ לגדרי הטבע בכלל. כל מה שנקרא תורה היה על הלוחות. באופן, כל חידוש, כל מה שנתחדש, הכל כתוב שם. חז"ל כתוב בפירוש, ובין כל דיבור ודיבור, אז כתוב כל מיני דקדוקיה ואותיותיה של תורה. כל דקדוקי התורה היו כתובים על הלוחות בין הדיברות. איך? כמובן, לא בדרך הטבע. הלוחות האלו בסך הכל אמה על אמה מרובעים. אמה על אמה על אמה. אמה אורך, אמה רוחב, אמה גובה. זה הכל. זה הכל. זאת אומרת, אני מתכוון, כל לוח היה כזה, שני לוחות כאלה היו, וזה הכל. שוב, צמצום, הקטנה, הקטנה, מה שנקרא בלשון הגמרא, הניח עליו כפו ומיעתו. אחרי שאדם הראשון, אדם הראשון אומר את הגמרא בחגיגה, היה מסוף העולם ועד סופו. כיוון שסרח, הניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומיעתו. הוא מיעט אותו, עשה אותו קטן. העמיר אותו על מאה אמה. מסוף העולם ועד סופו עד מאה אמה. זהו, זהו. שלושת הדברים האלה, כלל ישראל, כשיש נבואה בכלל ישראל, אז כשיש נבואה בכלל ישראל, אז אנחנו מחוברים למעמד הר סיני. אנחנו בהמשך, כמו שכתוב מפורש בתורה, שההבטחה שנביא, כן, נביא מקרבך, מקרב אחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. זה אומר משה רבינו לכלל ישראל, נביא מקרבך, מקרב אחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. כביכול, כל הנביאים שקמו להם לישראל, הם היו המשך של משה רבינו. לא בדרגה, אבל בהמשך של משה רבינו. עדיין זה היה חיבור. כאשר שאלת, זה המשך הפרשה של נביא, כאשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל, לאמור לא אוסיף לשמוע את כל השם, כי אם יוספים אנחנו לשמוע במתנו, כי מי כל בשר אשר שמע כל, כן, כביכול כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. לכן ואמרנו אז קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם, אז ויאמר השם אליי היטיבו אשר דיברו, נביא אקים להם מקרב אחיך כמוך, יקים לך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. זאת אומרת, הבקשה שיהיו איתנו נביאים, זאת בקשה שהייתה, בקשה שהייתה ומתנה שכביכול בורא העולם נתן לנו, כדי שמעמד הר סיני ימשיך להיות איתנו. אז אנחנו לא עזבנו את מעמד הר סיני, נשארנו. נשארנו עם מעמד הר סיני. אחרי שנסתלק הנביא האחרון, היינו, נסתלקה רוח הקודש מישראל, כמו שכתוב בגמרא, נסתלקה רוח הקודש מישראל. אחרי שנסתלקה רוח הקודש מישראל, אז אנחנו כבר נתרחקנו ממעמד הר סיני. אין לנו כבר. החיבור למעמד הר סיני, במעמד הר סיני היינו כולנו נביאים. כולנו שמענו כביכול את בורא העולם מדבר. זה נפסק. זה נפסק, זה נגמר, זה חיינו. בתרגום התורה ליוונית, התורה התקפצה. התורה התקפצה. התורה התקטנה. היה כאן מה שנקרא, הניח כביכול בורא העולם כפו עליה ומיעתה. והדבר הזה נגזר, זאת גלות שנגזרה על התורה. גלות שנגזרה על התורה. עוד מההתחלה, עוד מיד אחרי המבול, הייתה הבטחה, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם, כך כתוב. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. אז הגמרא לומדת במגילה בדף ח', כתוב בגמרא, הגמרא לומדת מזה שיפיותו של יפת תהיה באוהלי שם. יפיותו של יפת, היופי, אותו יופי של יפת, יפת על שם היופי, והדבר הזה מתבטא ביוון. לכן כתוב בגמרא שיתירו שספרים יכתבו ביוונית, ספר תורה, גם תפילים, גם מזוזות, ככה הדין, ככה הדין, זה הלכה למעשה. היום זה לא הלכה למעשה, משום שהיוונית נשתכחה. היוונית איננה, זאת לא היוונית שהתורה דיברה עליה. אבל ספרים התירו שיכתבו יוונית, והם קדושים בקדושת ספר תורה. יש כאן תימה, כן? כשתרגמו את התורה ליוונית, זה היה יום חושך, יום אפלה, יום קשה כיום שנעשה העגל. זאת אומרת, כמו שאמרנו, כי יום שנעשה העגל, כמו שביום שנעשה העגל התורה נתקטנה, נתקפצה, ירדה ממעלת לוחות ראשונים ללוחות אחרונים. זאת ירידה, כן, זאת ירידה, זה צמצום בעניינה של תורה. זה תורה אחרת. הוא הדין, הוא הדין. בזמן שתרגמו את התורה ליוונית, ממש אותו דבר, זה מה שקרה. היה אותו היום קשה כיום שנעשה העגל. מי שרוצה לדעת, לדעת, חזל שיערו, שזאת הייתה התפיסה. מי שרוצה לדעת, עד כמה התרגום ליוונית הזיק לתורה, אז צור למד מה שקרה לתורה אחרי שבירת הלוחות. אחרי שנשתברו הלוחות ונשארנו רק עם לוחות שניים, מה שקרה מקביל לזה, מה שקרה אחרי שנתרגמה התורה ליוונית. התורה התקפצה, התורה הצטמצמה, התורה נהייתה אחרת, קטנה יותר. היא ירדה למה שנקרא, כן, התורה הייתה דבר השם, דבר השם, והיא מלכתחילה נתפסה כדבר השם. יוונית לא שומעת דבר השם. יוונית, יוונית, יוונית יודעת, יוונית מכירה רק את עצמה. כמו שידוע, כמו שכתוב בלשון הרמב"ן בפרשת אחרי מות, ידוע ומפורסם מה שכתוב על אותו יווני בתלמידיו הרשעים, ובהמשך אומר הרמב"ן, והגיס ליבו לחשוב שכל מה שלא הגיע הוא אליו בסברתו אינו אמת. זאת עזות פנים, זאת גסות רוח לחשוב ככה בכלל. מה שהוא לא הגיע בסברתו, איך זה יכול להיות נכון? אם זה היה אמת, אני הייתי תופס את זה לבד. זאת לא אמת. גסות רוח אמיתית, כן. גסות רוח. הגיס ליבו, כך אומר הרמב"ן. זה נקרא שהתורה מצטמצמת. אני רוצה להראות, כבר דיברנו על זה פעם, אני רוצה להראות את לשון רש"י. אם אנחנו רוצים להבין, אם אנחנו רוצים להבין למה ביום שתרגמו את התורה ליוונית אז ירד חושך לעולם שלושה ימים, זה כאילו, כן, כאילו זהו הדבר שממנו קרו גם הדברים האחרים. זה הרי לא ייתכן, עובדתית זה לא ייתכן, כי זה קרה אחרון. המאורע שקרה בחטא טבת היה אחרון. קצת לפניו היה מה שקרה בטט טבת, והרבה לפניו היה מה שקרה ביוטרה. אבל החושך, החשיכה שירדה לעולם שלושה ימים, ירדה על ידי תרגום התורה ליוונית. בגמרא במסכת שבת כתוב, ונעו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ, ישוטטו לבקש דבר השם ולא ימצאו. כך אומרת הגמרא. הגמרא אומרת, אמר מי שאמר, אחד התנאים, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר, כך כתוב, על כל פנים, הסיפה של הפסוק, כי ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, לא ימצאו. אז אומר רב שמעון בר יוחאי, חס וחלילה שתשתכח תורה מישראל, חס וחלילה, אלא מאי ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה או משנה ברורה במקום אחד. זה הגמרא בקוף למד ח' בשבת. כך כתוב, שלא תימצא הלכה ברורה, משנה ברורה, הלכה ברורה או משנה ברורה במקום אחד. אי אפשר להקיף את הדברים ולהגיע למסקנה ברורה, שלא תימצא. אומר על זה המהר"ל, הוא חוזר על זה כמה פעמים, אומר המהר"ל, הצורת כלל ישראל היא התורה, ומה שקורה לכלל ישראל קורה לתורה. כלל ישראל, כשאנחנו בגלות, גם התורה בגלות. כשאנחנו מפוזרים, גם התורה מפוזרת. הפיזור של כלל ישראל הוא פיזור בעצם, ומכיוון שצורת כלל ישראל היא התורה, אז מה שקורה לכלל ישראל קורה גם לתורה. הפיזור, כן. אנחנו הרי מתפללים וקרב פזורנו מארבע כנפות הארץ, קרב פזורנו מבין הגויים, נפוצותינו כנס מירכתיה. אנחנו מפוזרים, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אנחנו מפוזרים, התורה גם היא התפזרה בכל מקום. כשהיא התפזרה, זה הכוונה, אי אפשר לרכז יחד, כן? אי אפשר למצוא את הכל. בירור שלם, להגיע לסוף בירור שלם של עניין, זה קשה. קשה, כמו שכתוב, זה בלתי אפשרי. לא תימצא הלכה ברורה או משנה ברורה במקום אחד. זה לא, אין אפשרות. זאת גזירה שנגזרה על התורה. באופן, כיוון שכבר בפסוק הראשון בתורה, שני, כבר בפסוקים הראשונים בתורה נגזרה גזירת הגלות על כלל ישראל. והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל, בוהו מלכות, גלות פרס ומדד, חושך, זה מלכות יוון, זה גלות יוון, על פני תהום, זה הגלות הרביעית, אדום, שהיא כתהום שאין לה חקר. כמו שידוע, כך כתוב, אז כבר שורש גזירת הגלות עלינו נגזרה עוד בעת הבריאה. אז כשכתוב יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם, זה נראה כמו איזושהי הבטחה. כאן כתובה גזירת הגלות על התורה. התורה צריכה להתרגם ליוונית ולהתכווץ, להפוך להיות, כן, להפוך להיות תורה שהיא לא יכולה, היא לא יכולה להתרגם כל צורכה, והיא נעשית מצומצמת, קטנה. היא מתקטנת. זאת הגלות של התורה, ממש כמו הגלות של כלל ישראל. למה שכתוב במגילת תענית, כמו שאמרנו, שם במגילת תענית כתוב שקרה דבר אחר, לא מה שקרה עליהם.
סליחה.
לא ההסתלקות של עזרא הסופר, אלא משהו אחר קרה. כן. אותו משהו אחר, הגמרא אומרת, ולא תתורו אחרי לבבכם זומינות. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו, אין אלוקים, חלילה. זה נקרא בלב, לא תתורו אחרי לבבכם, זומינות. אומר על זה רש"י, אותם, וכבר, כן, כבר הותרה הרצועה וכבר כתוב בצד, כן, בצד. יש כאן, כן, הערה בצד, שמדובר פה על אותם שהולכים אחרי הנוצרי. אותם ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל, כך כתוב כאן. אותם ההופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. מה הכוונה ברש"י? מה רש"י אומר? מה זה מדרש טעות ואליל? אז יצא לנו כבר לדבר על זה במשך הזמן, כמה פעמים. אליל זאת הקטנה של קל. אליל זה כמו שעציץ זה הקטנה של עץ. כן? כבר אמרנו כמה וכמה פעמים. כמו שאביל זה הקטנה של אב. אב זה אב. אביב זה אב קטן, עציץ זה עץ קטן, אליל בר מינן זה כביכול קל קטן, הקטנה של קל, קיבוץ, צמצום כביכול, צמצום של כביכול, צמצום של תפיסת אלוקות, תפיסה של אינסוף, תפיסה גדולה, הכל התקלץ, זה נקרא אליל. אליל, אותם ההופכים טעמי תורה, מה אפשר כבר לעשות אחרי שעושים מבני אדם? כשלוקחים בני אדם ועושים בני אדם לבר מינן, למין אלוהות, כן, אלוהים אחרים בפירוש. כשלוקחים בני אדם ועושים מהם אלוהות, אז זה נקרא אליל. זה נקרא אליל. זה מדרש טעות ואליל. זה מה שהם עושים. זה, כן. אליל. התורה שמתורגמת ליוונית, נעשית תורה, כן. אם היה שם מקביל לתורה, כן, שם מקביל, דמוי אליל, אז ככה היה צריך לקרוא לתורה אחרי התרגום ליוונית. התורה הוא קטנה. התורה הוא קטנה. אם נרצה להגיד לשון, כן, אז מעץ החיים זה נהיה עציץ החיים, כן. קטן. זה מדרש טעות ואליל, זה העיקר, אליל. זה מה שקרה. ושורש הדבר, שורש כל ההקטנות האלו, שורש כל ההניח עליהם כפו כביכול ומייתו, הניח עליהם כפו ומייתם. כל שורש הדברים זה בתורה, שהיא צורת כל הדברים כולה. התורה עצמה, כן, הפכה להיות, כמו שאמרנו, הפכה מעץ לעציץ. רק בגלל זה כפי הנראה, רק בגלל זה היה שייך שיבוא אותו איש ויוציא את התורה למדרשי אליל, רחמנא ליצלן. מדרש טעות ואליל. אלה הם שלושת הדברים שנעשה בשלושת הימים האלה, שלושת המכות. בשלושה מכות בחודש הזה היקעני. היקעני, כמו שכתוב בסליחות. בשלושה מכות בחודש הזה היקעני. כך כתוב, אזכרה מצוק אשר קראני בשלושה מכות בחודש הזה יקן. שלושת המכות האלה, אלו המכות שבצד מסוים, הגמרא קוראת למכות חזקות, הגמרא קוראת לזה קטלי פלגה. מה לי קטלי כולה, מה לי קטלי פלגה? זה נקרא קטלי פלגה. בשלושה מכות הוקנו בחודש הזה, והמכות שהוקנו, עשו אותנו לקטלי פלגה. בדיוק כמה, למחצה, לשליש, לרביע. הוקנו, הוקנו והתקטנו. מעשינו קטלי פלגה. הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים, הדבר הזה נשאר. תרגום התורה ליוונית הקטין את הכל. ניצחנו את יוון, אבל מכיוון שכל הדברים האלה קרו, בפועל, בגלות יוון, בזמן שיוון שלטה, מלך יוון, שהוא היה פה בארץ, שלט פה, אז הוא אינס, אינסני לכתוב דת יוונית. כך כתוב. מה התועלת שקיבלנו ממועד החנוכה, מהניצחון הגדול על יוון, הניצחון הגדול שהוא כולו נס, ניצחון בלתי אפשרי, בלתי אפשרי בדרך הטבע, ממש בלתי אפשרי, נס גמור. מה הניצחון הזה, איך הניצחון הזה פתר את את אותה הנחת כף שהיוונית הטילה עלינו וצמצמה אותנו, הקטינה אותנו, היה אותו היום קשה לישראל, חזרה על חטא העגל. פעמיים התורה התמעתה. התורה התמעתה בשבירת הלוחות, והתורה התמעתה באותה מידה, כמו, זה כתוב כאן, התורה התמעתה באותה מידה בתרגום התורה ליוונית. נך זה ענן. חז"ל אומרים, וחושך זו גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. זה אותו להשכיחם תורתיך, כמו שכולם אומרים, כתוב בשלב, ועוד הרבה הרבה ספרים. הרבה ספרים, כולם חוזרים על להשכיחם, זה אותיות להחשיכם, להשכיחם תורתך הזה. הדבר מתכסה בחושך וככה הוא נשכח, ככה הוא מסתלק מהתודעה. הוא לא מואר, לא מואר אז לא רואים אותו, לא שמים לב אליו, וככה הוא משתקע. הוא איננו, לא נמצא, בחושך, נאבד. מה קרה? מה קרה כש... כביכול, בורא העולם, כשהוא עשה לנו נס בהדלקת המנורה, הכוונה, בורא העולם נתן בידינו אפשרות להאיר בדרך נס. להאיר בדרך נס. האור של המנורה זה אורה של תורה. כמו שידוע. ידוע, כן. מי שרוצה להחכים, דהיינו, מי שרוצה שאורה של תורה יאיר בו, ידרים. ידרים, מנורה בדרום. צריך להתפלל, אבל להתפלל בכיוון שהמנורה נמצאת. התפילה הזאת, מי שרוצה שיחכים, ידרים ויחכים. ככה הוא יחכים. זאת אומרת, ההערה של תורה נמצאת במנורה. אורה של תורה נמצאת. הדברים ברורים, זה גם בעצם כתוב בפסוק. בפסוק כתוב, מחוץ לפרוכת העדות, העדות זה התורה. מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. את המנורה עורכים מחוץ לפרוכת העדות. פרוכת העדות זה מה שמכסה ומסתיר את העדות. אז מחוץ לפרוכת העדות, שהיא מסך, מסתיר. אז יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר, והמנורה מאירה, מחוץ לפרוכת העדות. משם זה מאיר. נקודת החידוש, אני רוצה להקריא קטע בשערי תשובה בשער השני. מתחיל את השער השני ואומר את הדרכים, הוא מדבר על הדרכים שיתעורר האדם בהם לשוב אל השם. הדרך הראשונה, כאשר תמצנה את האיש צרו, ישיב אליבו ויאמר אין זה כי אם דרכיו ומעלליו אשר עשו אלה לו, וחטאיו עוללו לנפשו. ככה הוא יבין, חטאיו עוללו לנפשו. כתוב בין היתר, בין היתר, יש כתוב כאן רבינו יונה מעריך הרבה בדברי מוסר, קרוב לסוף, הוא אומר כך, ויש על הבוטח בשם, יש על הבוטח בשם להוכיל במעוף צוקתו. מעוף צוקתו זה הכוונה, כאילו המצוקות שמתעופפות סביבו, זה פסוק בישעיהו. מעוף צוקה זה פסוק בישעיהו. זה מצוקה. יש על הבוטח והשם להוכיל ממעוף צוקתו, כי יהיה החושך סיבת האורה. כמו שכתוב, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי. כי אשב בחושך, השם אור לי. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אלמלא נפלתי לא קמתי. היינו, זה לא שהיה יותר טוב לא ליפול, אחרי שנפלתי וקמתי אני יותר קמתי מקודם. אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא ישבתי בחושך לא היה אור לי. המילים שרבנו יונה משתמש, כי יהיה החושך סיבת האור. החושך הוא הסיבה לאור. כן. זה לא שאדם יכול להאיר באיזה אופן שהוא את החושך, זה לא. זה לא פירוש המילים שהחושך הוא סיבת האור. האור בא מכוח החושך. על ידי החושך מגיע האור. אלמלא הייתי יושב בחושך, לא היה אור לי. לא היה. אלמלא נפלתי, לא קמתי. ככה זה. כתוב כאן משהו חדש. משהו חדש, וזה מפורש בתנחום הגדול בפרשת נוח, כמו שידוע. תנחום הגדול. העם הולכים בחושך. אלו שיגעים בתורה, לומדי תורה, שהקודש ברוך הוא מאיר את עיניהם, באסור ומותר, בחייב ופטור, בקשר ופסול. כל הדברים שהתורה שבעל פה דנה בהם, מתעסקת בהם. אז כתוב כאן, כן, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. את האור הגדול רואים רק מתוך החושך. החושך הוא סיבת האור. החושך הוא סיבה לאור. הכוונה, כל אדם, זה, התנאי היחידי זה שבן אדם ידע שהוא בחושך. הוא חייב לדעת. את זה הוא חייב לדעת. אם זה נראה לו כמו אור, זאת אומרת, אם החושך נדמה לו, זה נראה לו יום, אז הוא לא יצא מזה, הוא לעולם לא יצא מזה. אבל הוא חייב להיות, העם הולכים בחושך, הולכים בחושך זה נקרא מתאמצים למצוא דרך. ומי שהולך בחושך הוא מגשש באפלה, אז כאן הוא מקבל מכה, כאן הוא נופל, כאן הוא מקבל מכה חזקה, כן, צצה לו חבורה במצח. וכאן הוא שובר זה, וכאן הוא שובר זה, וכאן הוא... אבל כך מוצאים דרך. כך מוצאים דרך. הדרך הזאת, כביכול, היא האור. האור מגיע רק מתוך החושך. לשונו של רבינו יונה, החושך סיבת האורה. אלמלא הייתי יושב בחושך, לא היה השם אור לי. אלמלא נפלתי, לא קמתי. אז צריך ליפול בחושך, וקמים, ונהיה אור. כשרואים חושך, מעובה מאוד, חושך, 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 ממש חושך, מה צריך לעשות? זה מה שבני חשמונאי עשו, הכהנים, כהניך הקדושים, בני חשמונאי, מה הם עשו? הם ראו חושך, אז הם התנפלו עליו כדי לחסל אותו. זה נגד הטבע, זה נגד הטבע. הם הצליחו. וכביכול, הם התנפלו על החושך וסילקו אותו. הם הביאו לנו את הכוח הזה להוציא את האור מתוך החושך. הם אלו שהביאו לנו את זה. הם השאירו לנו את הדבר הזה. מה שנשאר בידינו מחנוכה, זה מה שנשאר בידינו. זה האפשרות. אותה יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, צריך לצאת נגדה למלחמה. אין לנו היום את יוון, ואנחנו לא נצא למלחמה נגד יוון. זה לא בשבילנו. מה שכן בשבילנו זה לצאת למלחמה נגד החושך. אדם נכנס לעניין ורואה שזה חושך. אז הוא מתנפל עליו בכל הכוח, ובכל הכוח משתדל לגרש אותו. מי שעושה את זה מצליח. את זה השאירו לנו בני חשמונאי. זה מה שנשאר בידינו מחנוכה. זה לא פחות, כן, זה לא פחות נגד הטבע מאשר 13 אנשים, 13 בני חשמונאי, כן, כמו שכתוב, כמו שרשי אומר על הפסוק ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. כאילו משה רבינו ביקש, התפלל על בני חשמונאי שהיו מעטים, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. בחץ מותניים כמיו ומסנאיו מין יקומו. ככה זה, ככה זה. משה רבינו התפלל עליהם בברכה שהוא נתן, וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך. הברכה מסתיימת בברך השם חילו, שלהצליח את דרכם של בני חשמונאי משה רבינו התפלל לפני מותו על בני חשמונאי, שבורא העולם הקדוש ברוך הוא יצליח, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. 13, כך כתוב שם ברש"י, 13 בני חשמונאי כנגד ההמונים מלכות יוון. המון, 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 המון כוח, המון כוח, המון גיבורים. 13 בני חשמונאי, הכוח הגדול שלהם היה בזה שהם היו חלשים. הכוח הגדול שלהם היה בזה שהם היו מעטים. הכוח הגדול שלהם היה בזה שהם היו טהורים. שם היה הכוח שלהם. כל מי שמתנפל על מה שיוון עשתה, לא צריך להתנפל על יוון, יוון לא מעניינת. היא לא מעניינת. מה שיוון השאירה בעולם, היא השאירה בעולם חושך. יוון זה החושך. אני רוצה להקריא דברי המהרש"א. הגמרא בשבת בדף ע"ז, רבי זירא אשכח לרבי יהודה דאבקה יפיתך דבי חמוה וחזיה דהב הבדיחה דעתי. רבי זירא ראה את רבי יהודה, רבי יהודה זה, כן, זה רבי יהודה המורה, רבי יהודה תלמידו של שמואל, של רב ושל שמואל. הוא ראה שדעתו בדוחה עליו, ואם הוא היה מבקש ממנו כל חללי אלמה, כל שאלה שהיה שואל אותו, הוא היה עונה לו. ככה הוא ראה. אמר לי, הוא שאל אותו קושייה, שאלה גדולה, מה איתה מה איזי מסגן בראשה והדר אמרי? מדוע האיזים הולכות בראש העדר ואחריהם הולכים הכבשים? שאלה גדולה. שאלה גדולה. הוא ראה את רבי יהודה מוכן לענות לכל שאלה. אז הוא שאל אותו את השאלה הזאת, זאת השאלה שהוא בחר לשאול. מה איתה מה איזי מסגן בראשה? תמיד כשרואים עדר של כבשים ועיזים, עדר צון. כבשים ועיזים, העיזים קופצות ראשונה, הולכות קודם. העיזים כהות והכבשים לבנים, בדרך כלל. ענה לו רב יהודה, כבריאתו של עולם, ככה זה. אמר לי, כבריאתו של עולם, דבריישה חשוכה והדר נהורה. ככה, זאת התשובה. קודם חושך ויהי ערב, אחר כך אור ויהי בוקר. ככה זה. לכן העיזים הולכות קודם, כי העיזים כהות והכבשים בהירים, לבנים. כן, ככה זה. אז כתוב על זה במהרש"א. אומר דבר מאוד מחודש. מה הייתה מה איזי מסגן בראשה? מה מין, ככה הוא אומר, קשה לו, מה, איזה מין שאלה זאת, ואיזה מין תשובה זאת, ומה זה? נראה ונתכוונו בכל זה לדברים הנוגעים לתורה. בדרך משל, וזה שאמר, איזי, מה איתה מה איזי מסגן בראישה, מדוע הם הולכות ראשונה? מה ישנה? דמלכות יוון שנמשל לעז, כמו שכתוב בדניאל, וצפיר העיזים הגדיל עצומיו. כך כתוב, בחזון של דניאל, כשהוא ראה את ארבעת המלכויות, אז יוון נתגלתה כצפיר עיזים. צפיר עיזים, הגדיל עצומיו. וישראל נמשל לסה, כמו שכתוב, סה פזורה ישראל. אפילו שבבית שני, לא עמדו מלאכים לישראל, מלכי חשמונאי, עד שמלכו בזמן הבית, מקודם מלכי יוון, אלכסנדר, ואחריו המלאכים האחרים שמלכו. מה איתה מה? ככה הוא שאל. זאת אומרת, הקושייה שלו הייתה, מה איתה מה איזי, מה סגן בראשה? מדוע צפיר האיזים? אותו צפיר איזים שהיה בחזון של דניאל, שזה יוון, למה הם מלכו קודם? למה הם מלכו לפני? אז הוא ענה לו כבריאתו של עולם. כן, ככה זה. היה צריך להיות אחרת. למלוך בבית שני. ואמר לו, שהוא מלכות ישראל. אמר לו שזה בריאתו של עולם. ככה כביכול, בריישה חשוכה, שנאמר וחושך על פני תהום, ואדר נהורה, כדכתיב היומר אלוקים יהי אור. ואמרו בבראשית רבה, וחושך על פני תהום, חושך זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. ואחר כך מלכות חשמונאי, שהוא אור שמלכו, שמלכו בהם, שמלכו בנס נרות של חנוכה. כך אומר המרשה. אני מצא שיש כאן דין ודברים נפלא מאוד. מה איתה מה איזי מסגן בראשה? למה בורא העולם סיבב את הדברים כך? שהמלכות, אז הוא ענה לו, כך היא בריאתו של עולם. הנקודה של החידוש שהוא אמר לו כאן, החידוש, זה קשה לבני אדם להבין, וזה לא דבר שהוא אפשר להבין אותו מלכתחילה, בלי כמה שמלן גדול. מלכתחילה לא מובן איך ייתכן שהחושך יהיה סיבה לאור. החושך הוא נגד האור. החושך הוא לא סיבה לאור. זה לא ייתכן. החושך, איך החושך יהיה סיבה לאור? הוא אומר לו, כך בריאתו של עולם. לט נהורה, זה הלשון בזוהר. לט נהורה, אין אור אמיתי, אלא דעתי מגו חשוכה. אין אור אמיתי, אלא אותו אור שהוא בא מתוך החושך. דווקא מתוך החושך. כביכול, כתוב, בהתחלה, וירא אלוקים את האור כי טוב, בתחילה, בתחילת התורה. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ראה שאין כדאי להשתמש בו רשעים. ראה הקדוש ברוך הוא. זהו האור הגנוז. ראה שאין כדאי שבאור הזה ישתמשו הרשעים. עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. זהו האור הגנוז. איפה הוא גנוז? איפה הוא גנוז? איפה האור גנוז? באיזה מקום? באיזה מקום האור גנוז? איפה גונזים דבר? גונזים דבר במקום שהוא נהיה גנוז, שלא רואים אותו. להבין, האור נגנז בחושך, וכל מי שרוצה להגיע אליו צריך לנצח את החושך, צריך להתנפל על החושך כמו בני חשמונאי, כמו בני חשמונאי, להתנפל על החושך, לנצח אותו, וכך מתגלה האור הגנוז. זה מה שמלמדים אותנו כאן. זה נפלא מאוד מה שאמר שהוא מגלה כאן. מה שהוא מגלה כאן. מלכי בית חשמונאי מכוח נס נרות חנוכה כתוב כאן. הם מלכו. מלכו מכוח הנס של נרות חנוכה. כך הוא אומר. הם מלכו מכוח הנס של נרות חנוכה. זה נפלא מאוד. ברוקח כתוב. למה יש הסכום הכללי של הנרות ש, כן, שמבעירים, מדליקים בחנוכה? הסכום הכללי זה למדוו נרות. אחד ועוד שתיים וכולו עד שמונה זה 36. למדוו נרות. אומר הרוקח, למה למדוו נרות? למה? משום שלמדוו שעות שימש האור הגנוז. זה מעשה בראשית. במעשה בראשית, מיד ביום הראשון, כן, כביכול נוצר, נתגלה, נברא האור הגנוז. הקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. אבל כל שבעת ימי בראשית העיר האור הגנוז. אבל כל זמן שלא היה אדם, אז אף אחד לא נהנה ממנו, אף אחד לא, הוא לא הביא תועלת. האור לא העיר לאף אחד. מתחילת בריאת האדם, שזה היה ביום שישי מיד בבוקר, מתחילת בריאת האדם שימש האור הגנוז והאיר, האיר, הייתה צורת אדם בעולם. 12 שעות של יום שישי, 24 שעות של שבת. במשך הימים האלה, בשני הימים האלה, האיר האור הגנוז. זה למד וף שעות. זאת אומרת, מה שהרוקח מגלה פה, הוא מגלה שנרות חנוכה הם מן האור הגנוז, הם מהאור שאנחנו בני חשמונאי על ידי כהניך הקדושים. זהו אור שנתגלה, נלקח, נשלף מתוך החושך. זה האור הגנוז. נרות חנוכה הם אור שיצא, העיר מתוך החושך. אלו הם הדברים. אם אנחנו רוצים לדעת מה החינוך, על מה נתחנכנו בחנוכה, ומה אנחנו צריכים להמשיך לעשות. אחרי החינוך צריך להמשיך וללכת. גם כי יסכין חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנו. מה אנחנו צריכים לעשות? לאן אנחנו צריכים ללכת? מה עלינו לעשות? מה שעלינו לעשות זה להמשיך את מה שהתחנכנו עליו. אנחנו התחנכנו על ידי בני חשמונאי, על ידי נרות חנוכה, התחנכנו להתנפל על החושך, להילחם בו, ולהפיק ממנו את האור. זה החידוש. זה מה שרב יהודה גילה לרב זיירה, שרב זירה שאל אותו, למה איזי מס גם בראשה? למה? למה הם הולכים קודם? למה איזי? דהיינו, למה מלכות יוון מלכה קודם בבית שני? למה? בפשטות היה צריך לראות שהמקודש יותר קדם. זה לא כך ברור השאלה, מה... אבל בכל אופן, הוא מתכוון להגיד, המלאכים היו צריכים להיות מלאכים בבית שני, כי בית שני לא הייתה גלות. גלות פרס ומדי כבר נגמרה, גלות יוון עוד לא הגיעה, והייתה צריכה להיות מלכות. עוד לא היה ויהי ערב, אז לא היה ויהי בוקר. כשיש ויהי ערב, יבוא אחר כך ויהי בוקר. זה אותה נהורה שהיא באה מגור חשוכה. ויהי ערב, ויהי בוקר. ככה זה. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. זה מה שרצינו לבאר. ענייני דיומה של היום הזה, ענייני דיומה זה מה לעשות אחרי החינוך. מה לעשות? מה להמשיך? מהו הדבר שצריך לעשות? אחרי שעברנו את החינוך, את החנוכה. אז כפי הנראה, זה הכוונה. זאת הכוונה. כנראה שזה עומק הכוונה של מה שכתוב בגמרא ביומא בדף חפתת. הגמרא ביומא בדף חפתת אומרת למנצח על הילד השחר, למה נמשלה אסתר לשחר? למה נמשלה אסתר לשחר? אומרת הגמרא, מה שחר סוף הלילה אף אסתר סוף כל הניסים. שואלת הגמרא, איך אתה אומר סוף כל הניסים? הרי והאיקה חנוכה, יש עוד נס, חנוכה. אומרת הגמרא, ניתן להיכתב כאמרינה. הנס של פורים ניתן להיכתב. זה היה, היו נביאים, הנס נכתב, הוא כתוב בתורה שבכתב. מגילת אסתר היא חלק מהתורה שבכתב. חנוכה לא ניתן להיכתב. זה לא ניתן להיכתב. לא ניתן להיכתב, זה הכוונה, כבר לא היו נביאים. אין נביאים בעולם, אין נבואה בעולם, והכוונה אין נבואה בעולם, זה שכביכול, כן, כביכול. בורא העולם לא מדבר איתנו, גם לא דרך המעשים. הוא לא מדבר איתנו. כאילם. לכן זה לא ניתן להיכתב. לא ניתן להיכתב, זה להיכתב צריכים לכתוב מילים. אין מה לכתוב, רק מילים. ומה שקרה, זה כביכול בורא העולם כבר לא מדבר איתנו. אז זה לא ניתן להיכתב. אי אפשר לכתוב. הנס של חנוכה. כך כתוב. עומק הדברים, מה שראינו עכשיו, הנס של חנוכה שהוא לא ניתן להיכתב. אז מה? אבל בכל זאת, למה אתה אומר שחר? הוא הסוף, וגם אסתר זה סוף. התירוץ הוא אסתר זה סוף של לילה. הנס של חנוכה זה יום. הנס של חנוכה לא נקרא הערה שמאירים את הלילה. זה נקרא מוציאים מהלילה את האור. זה נקרא יום. הנס של חנוכה הוא כבר יום. זה כבר לא לילה. זה כבר לא הלילה. הלילה זה נקרא אור שמאיר את הלילה. כשאני לוקח מן הלילה ועושה ממנו אור, זה נקרא שעשיתי יום. כך שהנס של חנוכה הוא גדר אחר של נס. גדר אחר. זה נקרא גילוי של האור שגנוז בתוך החושך. כשהופכים את החושך לאור, זה נקרא שאין כבר לילה. זה כבר אחרי הלילה. כשמאירים לילה, אז מאירים לילה, אז המצב הוא לילה ומאירים אותו. אבל כשמוציאים מהחושך את האור, זה נקרא שהגיע כבר היום. זה כבר נקרא יום. זה מה שרצינו לבאר.